שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. בעזרת השם אנחנו נעבור למשנה בדף כ"ט, למשנות שבסוף הפרק. אחרי זה נחזור בעזרת השם בלי נדר למשנויות שעסוקות בעבדות, אבל בינתיים נעבור לדפים שם. המשנה מבדלת בצורה מאוד ברורה ביחס של התורה לנשים ולגברים. זה קורה פה בכמה מערכות. כל מצוות הבן על האב אנשים חייבים ונשים פטורות, וכל מצוות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבים. ואת המשנה פה לא מפרטת את הכל, והגמרא והראשונים ירדו להרבה מאוד פירוטים, אבל יש פה איזה כלל. מצוות הבן על האב, הכוונה החובות של ההורים כלפי הבן, הם חובות שמונחים על כתפו של האבא. האבא חייב, יש פה אחרי זה בברייתא רשימה בדף כ"ט עמוד א', האב חייב בבנו, למולו, לפדותו, ללמדו תורה, לעשו אישה, למדי אומנות, ויש אומרים אפילו להשיתו במים, זאת אומרת ללמד אותו לשחות. את כל זה זה חובה על האבא ולא חובה על האמא. בסדר? זה הרישא של המשנה. זאת אומרת, יש פה איזו חלוקה ברורה. המצוות האלו של חינוך וכולי, זה מצוות של האבא, זה כולל כמה מצוות. אחת המצוות זה תלמוד תורה, שבה נתמקד יותר, כי אמא לא רק לא חייבת ללמד את הבן של התורה, היא גם פטורה בעצמה מלימוד תורה. בזה נתמקד היום בעזרת השם. אחר כך הגמרא, המשנה מחלקת, כל מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים חייבים ונשים פטורות. מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים פטורות, עד כמה פטורות, מה המשמעות, הן יכולות לעשות. עוד מעט ניכנס יותר לחילוקים בראשונים, אבל באופן עקרוני מצוות לא תעשה, כמובן שאין הבדל בין נשים לגברים, מצוות לא תעשה, וגם מצוות עשה שהזמן לא גרמה. יש בזה יוצא דופן, יש גם מצוות עשה שהזמן גרמה שנשים חייבות, כמו למשל מצה בפסח, מצוות עקל, מצוות שמחה לפי חלק מהדעות, ויש איזה לימודים מיוחדים בכל מקום ליוצא דופן. בגדול, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. אז בגדול יש פה שתי פטורים של נשים שאני רוצה להתמקד בהם היום, נראה מה נספיק. אחד זה הפטור של נשים מלימוד תורה. זאת נשים לא צריכות ללמד את הבן שלהם תורה. הגמרא אומרת, ושינמתם לבניך, לבניך ולא לבנותיך. והגמרא לומדת בשרשרת של לימודים, שמי שלא מצווה ללמד, הוא גם לא מצווה ללמוד. נשים פטורות ממצוות תלמוד תורה, שאפשר לראות אותה בתור עוד מצווה בתרי"ג, ואנחנו בטח בישיבה, בתוך האולם הקדוש הזה, מתייחסים אל המצווה הזאת כמצוות צי, כי הרבה מעבר לפן מצוותי יש מצווה כזאת. והשורש של המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא, עם כל התורה כולה, השורש של המפגש הוא דרך מצוות לימוד תורה. אז נשים פטורות ממצוות תלמוד תורה, נשים פטורות. הן יכולות לברך, ככה שולחן ערוך פוסק, על מצוות עשה שהזמן גרמן, אז שולחן ערוך פוסק שנשים לא יכולות לברך אם הן נשואות. עוד מעט נגיע. על מצוות לימוד תורה הן יכולות לברך אם הן לומדות תורה. ולמה? אז ככה הפוסקים מסבירים, משום שהן חייבות, הן צריכות ללמוד את ההלכות שנוגעות אליהן. את ההלכות שנוגעות אליהן. זאת אומרת, יש לימוד תורה שהוא לימוד תורה לשמה, לא בגלל שאתה הולך לקיים הלכה. אז בזה אנשים פטורות. אבל כדי לדעת מה לעשות, הן חייבות, מכיוון שהן חייבות, הן יכולות לברך ברכת התורה. וכשאנחנו, זה הערת אגב, שאין צורך לומר אותה, שלימוד תורה בהלכות המחייבות, זה משתנה בדור שלנו. מה שנכנס תחת הכותרת של לימוד תורה והלכות מחייבות זה ודאי איזה רף בסיסי של בניין אמונה. זאת אומרת, ברור, אני חושב, שהיום בלי לבנות בסיס מינימלי, אין דבר כזה מינימלי, בלי להיפגש עם העולם הזה, להיפגש עם כל הסער התרבותי, להיפגש עם כל מלחמת הרוח שמתחוללת בעולם שלנו, לעמוד מול כל בליל הדעות והקולות שאדם שומע, אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה בלי בניין רציני, בלי בניין אמונה משמעותי, בלי לשבת טוב בסוגיות יסוד ולברר לעצמנו למה, מי אנחנו, למה העולם הזה קיים, למה קיבלנו את התורה, מה זה עם ישראל, מה המשמעות של איש, של אישה. זה דברים שאי אפשר בלעדיהם. ומעילה ודאי, זה כמו לא פחות מזה שהיא צריכה ללמוד שלא אוכלים בשר בחלב, ולא פחות מזה שהיא צריכה ללמוד שיש מוקצה. זה ברור, זה משהו בסיסי וקיומי. תלוי אם היא גדלה בבית כזה שהיא יודעת את כל ההלכות, לא צריכה ללמוד הלכות. אם היא גדלה בבית כזה שהשיח האמוני שמרוקה חי ועמוק ומלא, או ההתרחשות האמונית היא כזאת, אז אולי לא. אבל ברור שבתוך זה, אז נשים פטורות מלימוד תורה, ואם הן לומדות הן מברכות. כי יש דבר שמחייב עוד פרקטי. מצוות עשה של הזמן גרמה, נשים פטורות, וזה יש מחלוקת בין השולחן לרמה, השולחן חוסר להם לברך. זאת אומרת, אם היא שמחליטה ליטול לולב, אז היא לא מברכת, ולפי הרמה, וככה הסכימו אותו הפוסקים האשכנזים, אבל למרבה הפתעה, אז אם היא מקיימת, היא כן מברכת. למה? או להתייחס לגדר של פטור, אנחנו קודם כל מקצת סקירה הלכתית, ואז ניכנס לדברים שהרמב"ם מלמד אותנו. מה הגדר של נשים שפטורות מצוות עשה של זמן גרמה? יש בזה שלוש מדרגות. יש קומה אחת, אין לכם פה את המקורות, אני לא אפתח לכם, זה רש"י בראש השנה. ככה משמע לפחות בדעת אחת מהתנאים, האחרונים אומרים שכנראה שגם הוא לא סובר ככה, שהם גם אסור להם לעשות מצוות עשה של זמן גרמה. מדעת רבי יהודה. אז מחלוקת רבי יהודה רבי יוסי, וככה מסבירים דעת רבי יהודה, ושנשים אסור להם לסמוך, וזה מדין בעל תוספות, המצווה הזו מחוקה אצלם בכלל, אבל שוב, זה כנראה גם דעת רבי יהודה, לא, גם רש"י בעצמו לא פוסק אותה, אם בכלל, זה ההסבר של הסוגיה. שתי הדעות שבדרך כלל אנחנו רואים בראשונים למה בגדר של מים כן חייבות, אז הרמב"ן אצלנו במסכת, או בסוף הפרק, הוא אומר שנשים במצוות עשה של זמן, לא, של זמן גרמה, הם אינו מצווה ועושה. אצלנו במסכת גם סומה, הם לא מצווה ועושה. כמו ילד לפני בר מצווה, הם יכולות לעשות, הם לא צוו, אבל יכולות לעשות. יש דעה בראשונים אחרים שזה יותר מזה, שהקדוש ברוך הוא נתן את המצוות גם לגברים וגם לנשים, אבל לנשים הוא נתן אותם בתור רשות. יש כזה דבר, נכון? הדוגמה הכי מפורסמת, היא מצאה בפסח בששת הימים הנותרים. מצוות עשה מדאורייתא החובה לאכול מצה בליל הסדר, בלילה. בשאר הימים אסור לאכול חמץ. אבל יש פוסקים, ככה גם פוסק, למשל גם פורסם, שאם אתה עושה את זה מצווה, זה מצווה רשותית, מצווה שאתה לא מחויב בה, אבל אם אתה עושה את זה, קיימת את דבר אלוקה, זה הרבה יותר מאינו מצווה ועושה. זה לקדוש ברוך הוא נתן לנו אופציות, אז ככה רוצים לומר, כל מצוות עשה של זמן גרמה, נשים, אם הן עושות את זה, זה לגמרי כמו גברים. אבל הבחירה בידיים שלהם. זאת אומרת, בדרך כלל שתי הדעות הן או שזה אינו מצווה ועושה, למשל, יש הרבה שפטורים, יש הבדל בין גוי. גוי גם לא מצווה, גם הוא לא מצווה, אבל אם הוא עושה, הוא לא עושה. ואת גוי הוא פטור, הוא פטור מצוות עשה, הוא פטור מתפילין, ומניח תפילין הוא לא קיים מצוות עשה תפילין. סומה, הוא פטור, לפי חלק מהדעות, נכון, הוא פטור, ואם הוא עושה, הוא קיים מצווה, אז אינו מצווה ועושה. זה הרמה הראשונה. גם לפי הרמה הראשונה היא שייכת, אבל היא לא מצווה. לפי הרמה השנייה היא הרבה מעבר, היא לא מצווה, לא מצווה הזה היא בכלל לא בתוך המעגל, היא, הקדוש ברוך הוא נתן לה את זה בתור רשות, את תחליטי לבד, מין משהו שהגברים לא זכו בהם. אז יש פה שני בידולים שאנחנו מזהים במשנה, בינתיים, שלושה, ביחס של החובות על הבן, אני לא מתייחס עכשיו, שהתורה מחלקת, התורה מבדילה, בהרבה זמן התורה מבדילה בין נשים לגברים, אבל גם בזה שנשים פטורות מצוות עשה של זמן גרמה, רוב המצוות, שוב יש מצוות שהן נשים מחויבות, אני הזכרתי לכם במצב הפסח למשל, ובגלל שהסגרות כתוב מיוחדות, והן פטורות גם מצוות תלמוד תורה. מה הפשר? מה מסתתם מאחורי זה? מה אנחנו לומדים? מה ההלכה היא ההלכה? את ההלכה אנחנו לומדים לפי פסוקים, לפי מה שחזל לימדו אותנו קרואות ההלכה, והלימוד ההלכה שלנו לא מתחיל מהסברות שלנו, אבל אחרי שההלכה נקבעה והוברירה, אנחנו מתבוננים דרך זה, מה אלוקים מגיע לנו, מה הוא מספר לנו על עצמנו, מה הפשר ההבדל בין איש לאישה. אז אנחנו נתחיל דווקא בקובץ, בפסקה שנכתבת יותר מאוחר, כי אני חושב שהיא יותר עוזרת להתבונן, ואחרי זה אנחנו נעבור לפסקה הקודמת, תפקוף יהודה יצלמו לנו.
יש.
אז הרב מתחיל ככה. אם המדע, סוגריים, שגם התורה בכלל היא מסוגו, סגרנו סוגריים, אז אני קורא עכשיו משפט, בלי סוגריים. אם המדע הוסיף לאדם עושר, זאת היא אבן המעמסה שחולקים עליה חושבים. הצדדים אומרים לכאן ולכאן, ואיפה היא הפשרה? האם המדע הוסיף לאדם עושר? זאת אבן המעמסה שחולקים עליה חושבים. זו סוגיה שמוזכרת, מי שמכיר את המאמר התרבות הישראלית, בתחילת לנתיבות ישראל, המאמר הראשון שפורסם של הרב צבי יהודה, הוא מזכיר קצת את הוויכוח של החושבים. חושבים הכוונה הוגים. פילוסופים, אנשי הגות, הרב ציוטה מזכיר את זה מזוויות אחרות, היום בשיח ההגותי של היום זה מעמדות שונות. האם המדע, זאת אומרת ההתפתחות האנושית, הידע האנושי, התרבות, ההישגים, הישגי המדע האנושי גרמו לעולם, גרמו לאדם, גרמו לעולם להתקדם, או שדווקא המצב הראשיתי, המצב הפראי, המצב הפרימיטיבי, היה הרבה יותר יפה. בזמן הרב ציודה, זאת אומרת לפני 100 ומשהו שנה ויותר, הרב ציודה היה בגילכם בערך, הוא כתב את זה, עכשיו בגיל 19, אז זה שיח בין, קראו להם רומנטיקנים, רומנטיקנים זה כאלה, זרם במחשבה האירופאית שראה את העולם הטבעי בתור משהו מאוד רומנטי, בתור משהו מאוד יפה. יש כל מיני סופרים כאלה, לא צריך להזכיר את השם שלהם כאן ועכשיו, אבל כל מיני חושבים כאלה שהם תיארו את התרבות כמשהו שפגע בתרבות. אנשים בעיקר מתייחסו לנצרות שהיא קיבטה את רוח האדם. אם היינו נותנים לאדם לזרום באופן טבעי, אז החיים היו הרבה יותר בריאים, היה כל מיני הערצה של הפרא האצילי, הנווד בין המדבר והפרא האמריקאים, ככה הם רואים על נס את הדמויות האלה, שדווקא העולם הפרימיטיבי היה עולם מאוד חושני וחי ויפה, ודווקא זה שמכניסים הכל למשפטיזציה והכל לטכנוקרטיה והכל לעיר והכל אשן והכל תעשייה והכל מכונות והכל משהו בהישגים המדהים גורמים לאדם לאבד את הזרימה הטבעית והיופי שלו. זה פחות השיח שאנחנו מוצאים היום, אבל השיח הזה לבש פנים אחרות. זאת אומרת, זה בעיקר הוויכוח עם, 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 עם זרמי ההגות פוסט-מודרניים שמסתכלים על כל המושג שיח. נכון, היום זה לא, עצם המילה שיח, עצם שאתה מדבר בכלל, עצם שאתה מגדיר דברים, הם כבר רואים את זה כאלימות. נכון, אתה ניגש אל העולם כמו שהוא, ואתה, כי יש לך אינטרסים, כך הם טוענים, סליחה שאני מצטט אותם פה יותר מדי, יש לך, אתה רוצה להשתלט, יש לך הגמוניה, אתה מנסה שהדברים יהיו לטובת האגו שלך, אז אתה גורם להגדיר את הדברים בצורה מסוימת, כל הגדרה שהיא בכלל, לפי הצורות החשיבה האלה, שתופסות מקום כל כך מרכזי, וגם לא נחשפים עליהם באופן ישיר, אתם ודאי חשופים להשלכות, והשלכות משנה של כל הדברים האלה. ביחס לסוגיה של מעמד האישה, היום אנחנו עסוקים בהבדלים שבין נשים ובין גברים, הבדלים נשמתיים, הבדלים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, זה לא דברים שכולם ימחאו להם כפיים על עצם הטיעון שבכלל יש הבדל בין איש לאישה. אישה לא נולדת אישה, ככה כתוב בחלק מהספרים שלהם, נכון? אנחנו יצרנו אותה בהפניה חברתית וכל מיני סיפורים שכאלה. עכשיו אנחנו ברוך השם תלמידי משה רבינו עליו שלום, ואנחנו מביטים דרך עיניים של תורה, היא רק מנסית ומגדילה אותנו. אבל הוויכוח הזה הוא ודאי, מעמסה, שחולקים מעמסה, זה ויכוח לא פשוט, שחולקים עליה חושבים. אם עדיין באמת זה שהשיח האנושי, צורת ההסתכלות האנושית, צורת החשיבה שלנו, יש פה היום הרבה כאלה שחושבים שכל ההיסטוריה היא פרימיטיבית, כל ההיסטוריה היא השתלטות. נכון, זה התחיל במרקסיזם שהסביר ככה את כל מבנה הכלכלה, שיש פה כמה עריצים ושודדים ששדדו את כולם ויצרו להם תבניות חשיבה כאלה שהפכו את כולם לעבדים שלהם, וזה המשיך בעקבות ההוגים המרקסיסטים האלה לכל תחומי החיים. הכל שקר, הכל רמייה. תן לחיים להיות כמו שהם, תן לחיים לזרום, אל תגדיר אותם, אי אפשר לא להגדיר אותם, תשתדל, תהיה לפחות חשוף לזה שכל צורת מדע. יש ויכוחים נגד הזהות הגברית והנשית, אבל זה לא נגמר שם, יש שם הרבה בוז לפיזיקה וביולוגיה ורפואה. אל תדאגו, שיש להם מחלה, הם לא הולכים ברגל לאיזה רופא וודו בכפר פשוט. יש להם משכורת טובה מאוד, הם דואגים לקבל תקציבים מהמדינה המודרנית, ויש להם את כל הטכנולוגיה, והם הולכים לבית החולים הכי מפואר וסדר. אבל אנחנו לא דורשים מהם את מה שאנחנו דורשים מתלמידי החכמים. אנחנו לא דורשים מהם קשות עצמך ורק קשות אחרים, אנחנו לא דורשים מהם בכלל. הם גם לא כל כך מקבלים דרישות. אבל השיח הזה, המשפט שהרב כותב, הוא משפט שמאוד מאוד השתנה, אבל הוא קיים גם היום בכל עוזו. אם המדע, אני מכניס לסוגריים את השורה הבאה, אם המדע שאוסיף לאדם עושר, האם באמת היה יותר טוב עם מדע או בלי מדע? עם שכל, בלי שכל? שכל, שכל של כולם, כל השכל שלומד, שכל שעמל, שכל שלא מבין בצורה טבעית ופשוטה, שכל שחוקר. האם אוסיף לאדם עושר, או שהפך את החיים לגרועים יותר, זאת תהיה ולמה המסע. משהו לא ברור, זה יושב עלינו כבד, זה מעמיס עלינו, זה סלע שיושב ולא ברור. חולקים עליה חושבים. מה העמדה של הרב בסוגיה הזאת? הרב מפתיע אותנו מאוד בשתי הפתעות, הפתעה קטנה והפתעה מפחידה אחר כך. ההפתעה הקטנה היא שהצדדים מורים לכאן ולכאן, ואיפה היא הפשרה? הרב מציב את עצמו בעמדה של סימן שאלה. החושבים חולקים, אבל כשהרב נכנס לתמונה הוא מקבל את המחלוקת הזאת. הוא באמת אומר שיש פה מבוכה. זאת אבן מעמסה, באמת לא פשוט. יש צדדים לכאן ולכאן. יכול להיות שבאמת ההתקדמות המדעית, ההגדרות האנושיות, השיח, יכול להיות שבאמת הם רק פגעו בנו. יכול להיות שמשהו במצב החסר דעת היה יותר שלב, יותר מאושר. זה לא פשוט. איפה היא הפשרה? איך נגיע לשם? זה ההפתעה הקטנה. זאת ההפתעה הקטנה. איפה ההפתעה הגדולה? הפתעה של פחד מוות, לא רק הפתעה גדולה. הפתעה גדולה במשפט ששמתי בסוגריים ודילגתי עליו. עכשיו בואו לא נתלג עליו, בסדר, נפתח את הסוגריים ותופתעו גם אתם אם לא שמתם לב מה כתוב עד שם. עם המדע שגם התורה בכללה היא מסוגו. וואו, כי עד עכשיו היינו מוכנים לקבל שחלק מצורות השיח הן באמת דקעניות. חלק מצורות השיח, גם אנחנו סובלים, נכון? אנחנו מתנחלים, נכון? מה ההבדל אם אנחנו תושבים בחברון ומתנחלים? אם אנחנו מתנחלים, הרי ברור לכולם שהבוקר עקרנו כמה עצי זיתים לתלה, להנעתנו, נכון? להגדיר אותך מתנחל או לא מתנחל, להגדיר את המקום הזה כגדה מערבית או כיהודה. ברור ששיח הוא מנצל מחשבות, ברור ששיח יוצר השתלטות על המציאות, ברור שצורה מילולית של דברים היא גורמת לך לראות את הדברים ככה או אחרת, נכון? יש הרבה ביטויים, ולא ניתן פה דוגמאות, לזה שכולם יודעים פה את הדוגמאות היטב, לכך שמילה יוצרת מחשבה, נכון? יש אחד שיגיד לקדש את השם בעולם, לקדש שמך בעולם, לקדש שמך ברום, ויש אחד שיגיד הדתה. הדתה זה על משקל איזה? זה מצלצל לי כמו מחלה, אני לא יודע על איזה משקל זה, נכון? זה ברגע שאתה אומר הדתה, גמרנו, נכון? להוסיף אהבה, להוסיף מסור, גמרנו, בום! אמרת את המילה, המילה הזאת היא כוחנית, המילה הזאת היא סוג של אלימות שמשתלטת על המוח דרך זה שיצרו איזה משהו מפחיד כזה, נכון? הדתה, הדתה, הדתה. ואז אתה בכלל לא יודע מי צועק את זה מכל הכיוונים, ואז כל הגנבים מפחדות שמישהו עוד יפוצץ להם את הגן. אז ברור שיש בזה משהו, נכון? אבל עכשיו אנחנו מדברים על התורה. זאת אומרת, ברור שבשיח האנושי יש דברים טובים ויש דברים גרועים. יש השתלטות שלא מקשיבה מה באמת יש בחיים, מנסה לנהל אותך, מנסה להשתלט עליך ולהוביל אותך מקום, אבל הרב פתאום מכניס פה את התורה על המשפט הזה. אתם זוכרים לך איך המשפט הזה מסתיים אצל הרב? שהצדדים אומרים אותך נוכל. מה? על האקדמיה תגיד את זה, לא על התורה. על התורה? אם על האקדמיה, זה שהרב בספק על האקדמיה, אני גם ככה מופתע. כי אנחנו שמחים בעושר האנושי, בידע האנושי, באוצרות החוכמה, זה סייעת הדשמיה שהאנושות הצליחה להגיע ל... דברים כל כך יפים בכל מרחבי החיים. אנחנו לא כל כך רוצים לחזור לג'ונגל הקדמון, אתם יודעים שזה לא כל כך רומנטי, נכון? יש שם יתושים ותוחלת החיים לא ארוכה כל כך, וגם דמוקרטיות אין שם, כל מיני סיבות, גם פלורסנטים אין שם ועוד כל מיני סיבות. לא בטוח שנחמד כל כך בג'ונגל הקדמון. עובדה שבסופו של דבר השבטים הפראים האלה החליטו גם הם להצטרף להגרה שנוסעת, אבל בסדר, יש התלבטות. ברור שגם היו בהם דברים יותר יפים מהחברה היום, ברור. אבל הרב פתאום מכניס, גם התורה בכללה היא מסוגו. מה הכוונה של התורה? הידע של התורה. מה, יש שאלה אם הידע של התורה הוסיף לאדם עושר או לא הוסיף לאדם עושר? זה התלבטות? הרב כותב, כן, הרב שאהבתו לתורה היא גדולה פי אין סוף מיליארדים מאהבתי, כותב פה, אז ודאי שצריך להבין את זה באיזשהו סקרנות, או להבין שאני לא מבין, למה הרב מתכוון? איך יכול להיות שיש שאלה שצדדים מורים לכאן ולכאן? איך יכול להיות? אבל הרב כותב, הרב כותב, בסדר, זה לא יקטין תיעוז את התורה, את מסירות נפש, את אהבת הלך התורה. אבל יכול להיות, יכול להיות של מה? יכול להיות שזה שאדם לומד תורה. אנחנו מדגישים פה שיש הרבה קומות בתורה. הוא לא מדבר על קיום מצוות בכלל, הוא מדבר על הצד המדעי, הצד של ללמוד. האם יכול להיות שזה שאתה לומד, לומד תורה, גורם לך גם למחירים? יכול להיות? הגמרא מספרת על ריש לוקיש שפגש רבי יוחנן בנהר, נכון? כולכם זוכרים במציע, והוא קפץ את הנהר בקפיצה אחת, הוא אמר, ישוף רחנה, שהוא אומר לו, חלך לדאורייתא. אז הוא אמר לו, מה, באמת, אתה חושב שאני יכול לקבל תורה? הוא אומר לו, כן, אני ילמד אותך תורה, ובאותו רגע הוא כבר לא הצליח לקפוץ בחזרה לצד השני של הנהר. למה? כי צור ילדך תשי, תשי זה תורה שמתשת כוחו של אדם. יש משהו בתורה, יכול ברור שתורה טובה תמיך משהו. זה כל ערכה של התורה, שהיא יקרה עם הפנימים. כנראה אם בקש פנימים, התורה אם היא יקרה לך, הכוונה שאתה מוכן לשלם בשביל הדברים. ברור, כשאדם נמצא פה בישיבה, בית המדרש, בשיעור א' ובית וג', הוא היה יכול היה לעשות הרבה דברים אחרים, יפים ונחמדים. מחוץ לבית המדרש בשנים האלה, זה לא שנים שהאופציה שלך הייתה או להתבטל ולצות זבובים, או להיות פה בישיבה. ברוך השם, אנשים פה בישיבה הם מלא כוחות חיים, מלא שמחה, מלא ברכה, מלא חלומות, הם רוצים להיטיב מאוד לעולם, ואף על פי כן, ולמרות הכל, הם באו לישיבה, קודם כל ברמה הזאת, הכי פשוטה, נכון? אני עוד לא פותח את זה בינתיים יותר מדי, אבל הרב מציב פה איזה משהו מפתיע אותנו, ואם הוא כתב את זה, אז מותר לי לקרוא את זה, שיכול להיות שיש מורכבות, יכול להיות שיש מורכבות, אנחנו יודעים במי מדובר, ולך אנחנו רגועים, אבל בואו נמשיך. זה רק פסקת הכותרת, זה עוד לפני שאנחנו נכנסים לסוגיה. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה. הסוגיה היא הרב חוזר עכשיו למשנה שלנו, לגמרות שלנו. עכשיו הרב מסביר את שתי ההלכות האלה שפגשנו, אני חושב, שפטור נשים מלימוד תורה ופטור נשים מצוות עושה שעזרת רמם. שוב, זה לא איסור, לפי כמעט כל הדעות זה פטור. פטור או רשות, או פטור או רשות, לעבור למצב של רשות. אבל, מה נשכח? נשכח לדבר על דבר המינים האיש והאישה. זאת אומרת, הסוגיה הזאת, המבוכה הזאת, הצדים מורים לכאן לכאן, האבן המעמסה, זה הכל אם אתה מתעלם מההבדל שבין איש ואישה. אם אתה לוקח את כל התרבות בכללה, או כל המשות בכללה, ואתה לא מייחס משמעות לשאלה הקריטית, האם מדובר על החלק הנשי של האנושות, או החלק הגברי של האנושות, אז אתה באמת תקוע. אתה באמת תקוע. התקיעה הזאת, הקושייה הזאת, הסיבוך הזה, כל המורכבויות האלה נעלמות, ברגע שאתה עומד ניצב זקוף בפה מלא הכרה התודה הזה שיש בעולם הזה גברים שהם לגמרי לא נשים ונשים שהם לגמרי לא גברים. כן, החלוקה הזאת היא לא חברתית והיא לא מובנית והיא לא תוצאה של שיח, היא תוצאה של נשמות. הקדוש ברוך הוא ברא גברים והקדוש ברוך הוא ברא נשים. נשים הם קודם כל בני אדם וגברים קודם כל בני אדם, זה ברור, זה הרבה לפני הזהות המינית שלהם, אבל הזהות המינית שלהם היא בעלת משמעות עמוקה מאוד. וכשאנחנו מדברים על היחס אל התורה, אז היחס הזה חייב להיות. זה בעצם פירוש, או יוצא מתוך מה שהמשנה אמרה. כשהמשנה אמרה, שוב, יש שאלה שולית עם אישה, יש נקודות הבדל שוליות בין נשים לגברים, אישה פטורה מתפילין או לא פטורה מתפילין. רק שאתה באופן גורף פותר נשים מצוות לימוד תורה, אמרנו, זה לא עוד מצווה. זה עולם תורה אחר לגמרי, זה עולם נפגש, כל עבודת השם משתנית. כי אצל העולם הגברי, לימוד תורה הוא, שוב, הוא לא מצווה נוספת, זה מצווה מהותית, זה משהו הרבה יותר גדול ורחב, נר מצווה ותורה אור. נכון כמו שהפסוק, זה פשט הפסוק, מה שהמהר"ל מרחיב הרבה בנתיב התורה, המצווה היא כמו איזה נר, וכשהתורה היא עצם ההערה, לקחת, לפתור נשים מדבר כזה, זאת אומרת שהתורה מסתכלת על העולם הנשי, הנפשי והרוחני, בצורה מאוד שונה מאיך שמסתכלת על העולם הגברי. ככה גם במצוות השסר של הזמן הגרמם. זה לא איזה שלוש מצוות, מצוות השסר של הזמן הגרמם. זו רשימה ארוכה מאוד, שהיא ממש דומיננטית ומשמעות. שהמשנה פותרת אותם. מה זה פותרת אותם? בתור גבר, אם הוא לא יעשה אותם, אז זה עבירה חמורה, זה ניתוק חמור, זה משהו אחר. מה הפשע? אנחנו לא צריכים להתייחס לכל מיני מבטים נמוכים וחלשים, שחושבים שישה פחות מגבר. זה מיכל המנגינות שעולות פה לדיון ברוך השם. זה לא שם, זה לא מתחיל, ואני אפילו מצטער כבר שאמרתי את המשפט הזה, אבל כבר אמרתי אותו, אז הוא נאמר. אנחנו מבטים, משתדלים להביא, דרך העניין של הרב. אבל נשכח לדבר על דברים עם איש ואישה. ועכשיו הרב פותר, או בכלל אומר, אין פה פשרה, יש פה עולם שלם, שיש בו מקום, וגם לזה וגם לזה. התכונה של הגבר היא בנויה לבוא לאושרו, על ידי הוספת תרבות ושכלול מדעי ואומנותי. והתכונה של האישה היא בנויה להיות הולכת ומתפתחת דווקא מתוכיותה, בלא עמל של ספרים וכל המלמד ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות. תפלות זו מילה מאוד מאוד קשה. המילה תפלות היא לא תפלות בטט, שזה טעם לא טוב, שזה שולי ולא מרכזי. תפלות זה, בשפה שלנו, זה טעם לא טוב, זה משהו שלילי. יש פירושים בחז"ל פה הרבה יותר גרועים לתפלות. תפלות זה מונחים הכי הכי שחורים שיכולים להיות. אם מישהו מלמד את ביתו תורה, אז התורה רואה את זה לא רק שהיא פטורה מלימוד תורה, אלא התורה רואה את זה, זה ביטוי יותר חריף ממה שכתוב אצלנו במשנה, נכון? זה ביטוי שהרב מלמד אותה מה תמון בו, מה העומק של המשמעות שלו. אז יש תכונה של ירא, יש תכונה של אישה. תכונה זה הסגולה, זה הכלים, התוצרים שככה אלוקים ברא אותי, מה נכון לי יותר, מה אמיתי יותר. שוב, אנחנו מדברים פה בהכללה מאוד גדולה. יש מיליארדי גברים ומיליארדי נשים, ובתוך עם ישראל יש מיליוני נשים, מיליוני גברים, ודאי שיש פער בין גבר לגבר ובין אישה לאישה. אנחנו מדברים על מכלול. תמיד כשהם מתארים תופעה, מדברים על המכלול, על הקו המרכזי. אז יש תכונה של גבר ותכונה של אישה, שבהרבה דברים דומים מאוד, ובפן הזה הם שונים. מה התכונה של אלה? מה הוא מוכן? מה נכון לו? מה עבודת השם שמתאימה לו? איפה הוא ידוע, איפה יבוא לידי ביטוי? איך הוא יתפגש עם האלוקים? התכונה של הגבר היא בנויה לבוא לאושרו. אושרו זה לא, אושרו זה הביטוי כבר פעם שנייה בפסקה הזאת, נכון? אם זה הוסיף, אם המדע הוסיף לאדם אושר, בא לאושרו, אושרו, כמו שאנחנו הרבה פעמים מדייקים, זה לא שהוא מחייך כל הזמן, נכון? הוא לא כל הזמן מבסוט מהחיים. אושר כזה, אף אחד לא הבטיח לנו שימצא פה בכל רגע, בכל פינה בעולם הזה. אושר זה דעות, נכון? אושר זה אישור, לתת אישור למשהו. אושר, אדם מאושר, זה אדם ש... יש משמעות לחיים שלו, יש ודאות בחיים שלו, יש ערך לחיים שלו, הוא חי בעומקים, יש לו סיבה למה הוא חי, הוא לא רק נגרר על ידי החברה, והוא לא רק עושה מה שכולם עושים, והוא לא רק שופט עצמו כל הזמן בעיניים שחות, יש בו סיבה פנימית, הוא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, איך אדם מגיע לזה, איך אדם, הוא חי, בקיצור הוא חי. במילה יש עושה סיכוי גם להתגעגע ולהיות מאושר מדי פעם. זה כן, זה הביטוי השני. אז איך גבר מגיע לידי זה? על ידי הוספת תרבות ישכון מדעי ואמנותי. האם המדע הוסיף לאדם עושר? התשובה היא אם הוא גבר, כן. האם האדם הוסיף לאדם עושר? התשובה היא אם היא אישה? לא. אין עולמות של נשים וארצות של נשים וארצות של גברים. אז זו חלוקה סכמטית מדי. אבל זאת החלוקת הבסיס שמתוכה אני אנסה להבין יותר טוב. התכונה של האישה היא בנויה להיות הולכת ומתפתחת דווקא מתוכיותה ולא עמל של סורים. זאת המילה עמל פה היא מילה מאוד מאוד דומיננטית, שגבר, כמו שאנחנו תמיד זוכרים, גבר נקרא גבר כי הוא אמור להתגבר. הוא לא עושה את זה, אולי הוא לא. גם אם גבר לא מתגבר, אז הוא כן גבר. הוא גבר שמשמיד את עצמו. איך כתוב במשנת פרקי אבות, נושא בן יוחנן שירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה. דיברנו קצת בחנוכה על החלק הראשון של המשנה, עכשיו נסתם לדבר על החלק השני. יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך, וכאן הגענו. ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר, ויש את חברו. מי כאן אמרו חכמים? כל המרבה שיחה עם האישה. איך? ברח לי. כל המרבה עם האישה גורם רעה לעצמו, הוא בוטל מתתרי תורה וסופר שגן. חזר. כל מרבה, מכאן מוכנים, כל מרבה. אז מה המשנה אומרת לי? לא להרבות שיחה עם האישה. לא להרבות שיחה עם האישה, אתה מבין? בעיות של צניעות, נכון? באשתו אמרו, אשתי אין בעיות של צניעות בראש. מה זה באשתו אמרו? קל וחומר באשת חדרו. המנגינה של המשנה זה לא בעיה שתימשך לאישה, זה אשתך. זה הכל בסדר. אז מה זה באשתו אמרו? קל וחומר באשת חדרו. מכאן אמרו לכם, כל מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, רותם להיות רע, ספר שלנו. המנגינה של המשנה הזאת היא מאתגרת מאוד. מה תמוד במשנה הזאת? אז כמובן שמה שתמוד במשנה הזאת, מילת הקוד של המשנה הזאת, המילה הכי קריטית במשנה הזאת, שיחה. שיחה. אל תרבה שיחה עם האישה. כמה אני צריך, קודם כל צריך לשאול, מה זה הרבה? כמה זה הרבה? כמה אדם ישוחח עם אשתו? כמה? כמה שצריך. כמה צריך? הרבה זה יותר מכמה שצריך. אנחנו בטוחים שבכל בית יש שיח, שיח בריא, שיח מלא, שיח שופע, אבל לא להרבה. למה לא אומרים לאישה, אל תרבי שיחה עם האיש? היא לא תגרום לעצמה שיחה, היא לא תגרום רעה לעצמה, היא לא תיבטא מדברי תורה, זה גם תורה מזה, וסופה לא ירד גנום, זה רק האיש ככה, נכון? כי יש... הרבה זה כמותי, נכון? יעקב אומר לעשיו יש לי קול, ועשיו אומר ליעקב יש לי רב, הרבה, יש לי הרבה. הרבה זה יותר תחושה סובייקטיבית, איך אתה מרגיש עם הדברים. יש יותר מדי, כמה איש צריך לצורך עם אשתו, בדיוק כמה צריך, כמה צריך, יכול להיות שעות. אני מקווה שהשפע יהיה שם גדול מאוד, שיפתח שיח עמוק וכנה ואמיתי ויפה בין כל איש לאשתו. בטח שרבי יוסי לא העלה על דעתו לצמצם את התקשורת שבין איש לאשתו. הוא מדבר על שיח. מה זה שיח? שיח זה משהו מאוד נשי. במהותו. אפשר לדבר על דיבור ואפשר לדבר על שיח. ואצלנו בפרק רביעי כתוב ככה, שעשרה קבים שיחה ירדו לעולם. תשעה נטלו נשים, ואחד כל העולם כולו. מי זה כל העולם כולו שנשאר עם תשעה נשקוקים? זה כנראה רק אנחנו כל העולם כולו, נכון? אנחנו והחתולים, ואל תשאלו, גם הסטנדרים, כל השנה נטלו את הכל. אז מה הכוונה? כל מי שראה פעם גברים, יודעים שמדברים בלי סוף. וואי, וואי, כמה מדברים. גם פה בבית מדרש. אבל איפה שפתים? יודעים ש... אם סיימו את מנחה, אין מצב שיגיעו הביתה מיד אחרי מנחה. יש דיונים בקרנות זווית, או אנשים עוסקים בשיחות ברומו של העולם. אם זה כשהם יצאו מבית כנסת, כשיצאו מקום אחר. כשיצאו מכאן, הם מסתומי לא מדברים על ספורט, ומסתומי גם לא מדברים על פוליטיקה. מדברים? הם צריכים לנהל עולם במלכות שדי. גברים מדברים הרבה. גברים מדברים המון. אבל מה הגברים לא? גברים הם לא משוחחים. הם מדברים. את השיחה, עשרה קבים, לא לגמרי, לא. קו אחד נשאר להם. קו אחד נשאר להם. הם חצי מהאנושות, ובכל זאת הם קיבלו רק 10%. אז לכל אישה יש פי 9 מלכל גבר. שיחה. שיחה זה משהו אחר לגמרי. נכון, אנחנו יודעים להגיד את זה במילים סכנש. אתם מכירים את המילה סכנש? למה שאתם משאירים דווקא בלתי שיחה? למה לא אומרים, נו לי מילה אחרת? דיבור, כן. אז לא אומרים דיבור נפש, נכון? למה? כי דיבור זה מילה מאוד גברית. דיבור זה, קודם כל זה ישמע כמו הדברה כבר, נכון? מלכתחילה, הצליל. ובכלל, לדבר, יש פירוש נוסף למילה לדבר. לדבר זה להנהיג. יש לי דיבור איתך. אני שומע לך, יש לי דיבור איתך. אף אחד לא יגיד, יש לי שיחה צפופה איתך. אבל דיבור צפוף הוא יגיד. אני באמת לא יודע מה המשמעות של זה, אבל זה נשמע לא נחמד כל כך. דיבור זה משהו שבכוח, דיבור זה עשרת הדיברות, בום, בקרו מהשמיים ככה. נכון, אחת הסיבות לעשרת הדיברות, חזרנו רואים, כי זה גרם להדברה לכל האנושות. ידבר עמים תחתינו, זה גם ינהיג וגם אנחנו. זה לא פשוט, גבר הוא כוחני, והדיבור הוא... דיבור זה לתת פקודה, דיבור זה לתת פקודה. בזה כבר הם מצוינים. בזה הם נטלו 99 קבים. בזה הם באמת יעילים, בלנהל מערכות, להזיז כוחות, לוגיסטיקה. בזה מצוין גבר שיהיה. שיחה זה משהו אחר לגמרי. שיחה זה מלל שלא זורם לשום מקום. זה שיח, שיח השדה. שיח זה צומח, כך, סתם, זה יפה. מראה פראי כזה, אתה לא גוזם אותו, גוזר אותו, זה לא גן, לא זוכר איך קוראים לגנים האלה, זה לא גני ורסאי שבדיוק גזרו להם את כל העלים ואיך יש להם. שיח זה משהו שצומח, חצי למטה, חצי למעלה, טבעי כזה. יש משהו ביכולת הנשית שיודעת לשוחח. יודעת לשוחח, הכוונה, לפתוח את הלב מהנפש. נפשות יודעות להיפגש דרך שיח של נשים. נשים משוחחות זו עם זה, נראה לך שזה על סתם. אם אתה גבר ואתה עובר שם ומשבות, אתה שומע, לא אני שוחח, אתה אומר, מה זה מעניין? למה זה חשוב? כי אתה גבר. אם אתה תהיה יותר רציני, אז תיקח את הקו הקטן שישאר לך ותבין שאתה לא מבין. כשנשים משוחחות, קוראים שם דברים גדולים מאוד. כשנשים רציניות, בוודאי. נשים חשובות, נשים צנקניות. הן משוחחות, זורמים שם זרמים תת-קרקעיים של אמון, ואהבה, ותמיכה, וחוכמת חיים. קוראים שם דברים מאוד גדולים. אתה חושב שמדברים על שטויות ועל מתכונים ואני לא יודע מה? לא, 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 אתה מפספס. אין כאן חליל איזה נשים רכות, בסדר. אבל הכישרון הנשי הוא כישרון שיודע לתת מקום ולהקשיב, וזה פחות נושא השיחה או פחות, הן לא באות לנהל אותך. יש נשים גבריות שהן רוצות לנהל אותך, בסדר, אני לא מדבר על מחלות. אני מדבר על המצב הבריא. המצב הבריא של שיחה זה כאילו זרימה שלך עם סתם נינוחה כזאת, נינוחה כזאת. גבר יודע, הוא צריך להתאמץ מאוד, לקחת את הצד הקטן שיש לו, ולהשתמש. לפעמים אתה חייב להיות חזק ולא לתת פקודות ולהיות קשוב ולהתנהל. זה חלק מהברכה, זה חלק מהחסד. אמהות הן פחות מוצלחות בלתת פקודות. כן, יכולות לתת פקודות, תלבס וידר ותגיע הביתה, וזה מותר להם. אנחנו אומרים, זה אווירה של חום כזה שמתנהלת ביום. גברים, אתה רואה גברים, הם לא מדברים סתם על שטויות. אם ספורט חשוב להם, אז הם יחליטו מי יזכה בגביע. ואם פוליטיקה חשובה להם, אז הם בדיוק ינהלו את שר הביטחון ואת שר החוץ, ואני לא יודע מה. והם מקובעים ראש הממשלות בכל הארצות בשיחות, בדיבורים החשובים שלהם, מדברים על דברים שברומו של עולם. בוודאי שכן. גבר לא יודע, והוא לא צריך לדעת גם, זה בסדר גמור. הוא גבר. גבר צריך להילחם. שיחה זה משהו שלא צריך להילחם. שיחה זה משהו שמקבל את המציאות כמו שהיא. אז אדם מתחתן בעזרת השם. אדם הוא גבר. הוא לוחם, והוא משקיע, והוא כמה סדרים, ובורץ הוא תמיד חכם, והוא הולך לציבה, לצבא יחידות משמעותיות, ואחרי זה הוא לא מנצל את הזמן, לא מבזבז אותו, אין הזמן לשטויות, והוא לא נמרח על הדשא, והוא זז קדימה, הוא מתחתן. מתחתן. וכשמתחתן, אז אומרים לו שמצווה, אי אפשר להגיד לו שמצווה להרבות שיחה עם האישה, כי כתוב במשנה הפוך לגמרי. אבל חייבים עכשיו לשימח את אשתו, והוא חייב להשקיע בקשר, ולהשקיע בקשר, להשקיע בקשר. סתם אדם לומד בישיבה, מה עושה בסדר? הוא לומד בישיבה, הוא מתחתן, הוא לא חשוב מאוד, תצא עם אשתך בטיילת, יש לנו טיילת לחרסינה, סוג של טיילת. אז תצא איתה לסיבוב פעם שבוע, אתה נחמד, נכון? תצא, תשוחחו. אתה מתחתן עם אישה, אתה לא מתחתן עם גבר ברוך השם, אתה מתחתן עם אישה. באישה אתה צריך לתת לה את המקום, המקום הנשי שלה. כשאתה מתחתן עם אישה, אתה פותח את הלב שלך למרחבים נשיים. משום שיש הבדל עמוק בין גבר לאישה, אבל בסופו של דבר, מה שלא מבדיל הוא הרבה יותר עמוק ממה שמבדיל. אישה היא אדם, בדיוק כמונו. ויש הדגשים, תכונות עמוקות מאוד, אני לא מזלזל בכהוא זה, אבל זה בא ממקומות פנימיים סגולים, אבל היא אישה, וכשאדם מתחתן עם אישה, אז הוא מוצא בתוכו הרבה יותר מקום לקו שיח אחד. בחברה של גברים אמיתיים, אז פחות משוחחים, מדברים, מתווכחים, מזיזים כוחות, כל אחד בתחום שהוא רוצה. כשהוא יושב עם אשתו, אז הוא פתאום זה נהיה לו לגיטימציה להיות... עלולה להיות סכנה שהוא יהפך להיות אישה. מותר לו עכשיו לשוחח. הוא צריך לשוחח. זה חשוב מאוד לשוחח. מאוד מאוד חשוב לשוחח. אבל יש סיכון כזה שיוסף בן יוחנן של ירושלים מזהיר אותנו, דווקא את אנשי החסד. דווקא את אנשי הלב הגדול. דווקא את אלה שפותחים את ביתם מרווחה, ואלה שמאפשרים להיות לעניים בני ביתם, דווקא אותם צריך להדגיש. שאלת הרבה עם השיחה, אני שואל, לא הרבה. לא, מה זה לא הרבה? זה יכול להיות שעות ארוכות, זה יכול להיות ימים, בעזרת השם שכל החיים תהיה לך, אבל לא הרבה. לא הרבה זה תהיה גבר, גם כשיש לך אישה תהיה גבר. אני חושב שמתחתנת עכשיו, אתה צריך עכשיו לקום כל בוקר, למניין של 8:30, ולארוחת בוקר, ולהכין סלט, ולסדר את האבוקדו בצורה כזאת. אתה גבר! ואם אשתך עצמה שתוכל את הארוחת בוקר, אז אתה תמצא את התנאים והזמן כדי לעשות בצורה פריק, אבל אתה גבר. אתה בתוך מערכה, ואתה בתוך שדה קרב, ואתה מתגבר. יש הרבה שלום, גם בעולם הגברים, זה בסדר, יש הרבה נחת. שלא תישאב, כך אומרנו סבי נחנן, שלא תישאב בטוב לב שלך, בזה שאתה רוצה לפתוח את הבית הרווחה, שלא תאבד את הזהות שלך. תישאר גבר. תישאר גבר שמקיים מערכת יחסים עמוקה ומכבדת, עם אין סוף הקשבה והכלה והבנה, וגם שיח, אבל לא הרבה. לא הרבה זה משהו מעבר. הרבה זה דיבור של סתיו. הרבה, אל תטשטש את הגבר. תהיה גבר. גם כשיש לך אישה תהיה גבר, תהיה קשוב, רגיש, תזהה אותה. אז אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, כל מחור באשת חברו, וששם יש כבר מורכבויות. כשאתה יוצר קשרים עם נשים אחרים, אז מעבר לזה שאל תהיה אישה, יש כבר מורכבויות של יכולת לחיות את החיים בצורה טהורה ובריאה, פה זה כבר נהיה יותר מורכב, זה גם שיחות חשובות. אל תרבה באשת חברו. לא מדבר סתם להחליף צחוקים, כנראה שיש סיבות... היא צריכה תמיכה, וזה כל הרבה מה יש גורם להתחל לעצמו, ומי שמאבד את הזכות שלו, מי מאבד את הזכות שלו. ויש לגיטימציה לאבד את הזכות שלו, אז שוב, אם הוא אדם רגיל, הוא לא התחתן, אז הוא התחיל לסכנש עכשיו, זה לא קורה. קורה לפעמים, לפעמים אתה יושב עם בחור גם פה בישיבה ומתפתח שיחת נפש, ולפעמים גם כן, יש לנו קו אחד. אנחנו לא מנוטרלים מזה לגמרי. לפעמים שיחות נפש שקורות פה במסדרון, או על הגג, או במשהו מקרי, בחדר קפה, לפעמים הן נוגעות בנימי נפש עמוקים, לפעמים נוצרים חיבורים ונתינות כאלה, שהם קריטיים לבחירות שלנו ולהחלטות של הקיום שלנו. וכל אחד יודע, כשהוא יוצא מפה, ממשיך מפה, שיהיה לו כמה שיחות כאלה שהוא היה בצד הזה או בצד הזה, שהן יסודיות, שהן חשובות מאוד, בוודאי שיש את זה. בוודאי שיש את זה. אבל לא כדאי שיש את השרים שלנו יהיו בסכנושים. ממש ממש לא כדאי. לא עם אשתי ולא עם אף אחד אחר. משהו אני צריך לעבוד. אז אנחנו חוזרים לגבר ולאישה.
שהתכונה של אישה היא בנויה להיות הולכת ומתפתחת דווקא מתוכניותה, ולא על מה שספרים. וגבר צריך להתגבר, וגבר צריך לעבוד, וגבר כדי לפגוש את אלוקיו הוא חייב להתגבר. זה לא איזה תיק שהפילו עליו. אם גבר לא דורש מעצמו עבודה בכל תחום שהוא, אם זה מחוץ לבית המדרש, אם זה בתוך בית המדרש, גבר האיש דרכו לכבוש, כמו שנאמר בתחילת המסכת שלנו, נכון? ואין האישה דרכה לכבוש. זה לא שהיא לא מסוגלת, זה לא שהיא לא יודעת, זה לא שהיא לא יכולה לסחוב מגים. ברוב מקרים גם לא יכולה לסחוב מגים. אבל לא משם זה מתחיל. זה בכלל לא מעניין זה שם. הרי זה ברור שהוויכוח עם... אם נשים יכולות להיות שותפות ביחידות לוחמות, זה ויכוח שהוא ממש לא מתחיל בפרקטיקה. זאת אומרת, תלוי. יש פה שתי קבוצות קטנות מאוד בחברה הישראלית, שהוויכוח שמנהלות זה ויכוח עומק. ורוב העם ישראל נמצא במקום של הפרקטיקה. אם כן יכולות, לא יכולות, תוריד להם מחסניות, תוריד להם את הקיר, תעשה מעלית לקיר, זה פרקטיקה אפשר לגדל. יש יחידות, תאמינו שיש לצד יחידות, שלא צריך יותר ממחסנית עם הבאה כדורים, זה לא יתופתים. בסדר, יכול להיות, הוויכוח בכלל מתחיל משם, ויכוח האמת. ויכוח האמת מתחיל בשאלה, יש הבדל בין איש לאישה, או אין הבדל בין איש לאישה? למה זה כל כך חשוב את הבדל מהותי? למה זה כל כך חשוב? יש נשמה לעולם או אין נשמה לעולם? יש אלוקים או אין אלוקים? בזה שמראים לך שאישה יכולה לעשות בדיוק מה שגבר עשה, יש קשר לעשות זה כי זה נעים ונוח, אבל כוחות הנסתרים, כוחות העומק, הרוחשים שם, זה כוחות שהדבר האחרון שמעניין אותם זה להעצים את כוחו של צה"ל. זה כוחות שבדיוק רוצים הפוך על הפוך מזה. הם רוצים לזעזע את הזהות שלו. זה קבוצה קטנה, ודאי שלא כל... מי שתומך בגיוס נשים, בטח שלא כל בת שמתגייסת, היא רוצה לזעזע. היא בחברה שלה אולי צדיקה, ואולי חושבת שהיא מקדשת שם שמיים, ואולי רוצה לתרום לחברה הישראלית. אנחנו לא מדברים בכלל על זה. אנחנו מדברים על השכבה הפנימית. וההתנגדות לגיוס נשים מיחידות מעורבות, זה לא בגלל שיחידות מעורבות לא צנוע, ולא בגלל ששמו להם ספסל ליד הקיר, ולא בגלל שהורידו את הרמה, ממש לא. את כל הבעיות האלה אפשר לפתור בצורה כנה. זה בגלל שנהיה כנים שגם אם הלוחמות הכי נועזות שבעולם, וגם יצליחו לסחוב 10 מגים בצד ימין ו6 מקלעים בצד שמאל, לא יודע מה, אז אתה סובר שאישה לא שייך לשם, כוחות הנפש שלה, לא הפסיכולוגיה שלה, אתה לא תחיל בסורות על אף אחד, שום דבר לא תחיל לך. אבל המשנה הזאת שאומרת מה אנשים תורות, היא משנה שנותנת לנו כלים לזהות את האישיות הדתית, את האישיות הנשית, ויש אישיות. משום שאלוקים רצה שנשמה מסוימת הופיע באישיות נשית, ונשמה אחרת אומרת שתופיע באישיות גברית. אז האישיות הגברית היא לא יכולה להיות נשית, אם תהיה נשית היא תרעיל את עצמה. אם אדם ירבה שיחה עם אישה, ירבה שיחה עם אישה, הכוונה הוא שוכח שהוא גבר. הוא חמוד, הוא טוב, הוא רע, הוא צוחק, ויש לו קו. יש דברים שיש להם גם יותר מכך. גם בכלל הדברים לא כולם קיבלו, יש כאלה שנראה שלא קיבלו כלום, ויש כאלה מזערי, ויש כאלה ש... יכול להיות שהם לקחו בשפע את היכולת האמיתית הזאת, הם מתכוונים, את היכולת להיפגש, להביא טוב לעולם דרך יכולת השיחה הזאת. בוודאי שכן, אבל בדגשים. אז מה תכונתו של הגבר? בנויה לבוא לאושרו, איך גבר יחיה, איך הוא יחיה באמת, איך הוא ייפגש עם אלוקיו, איך הוא ייפגש עם עצמו. כשהוא יהיה גבר, כשהוא ילחם, הוא יעבור, הוא לא צריך להילחם נגד אויב לעוד מישהו. הוא חייב לדרוש מעצמו, הוא חייב להשקיע, הוא חייב לייצר אתגרים, הוא חייב לכבוש יעדים. אני חוזר עם יאללה לכבוש כמה פעמים, וזה ודאי לא רק, וכשחזר מן היית דרכו לכבוש, לא דומה כזדות הקרב הלוחמניים, המיליטנטיים, המיליטריים. איך אומרים? אתה נאבק משהו, אתה נאבק נגד איזה פן המוח שבך. איך גבר מתגבר על הפער בינו לבין נשמתו? במודעות שלו, שיש פער בינו לבין נשמתו, כשחוויית החיים הרגילה שלו היא חלקית מאוד, היא מטושטשת, וכדי שחוויית החיים שתהיה אמיתית, אני צריך להתגבר על משהו, זה בדרך כלל להתגבר על הבעיות שבתוכי. אני חייב לדרוש מעצמי, להשים לעצמי תוצאות, להשים לעצמי רף, לחשוב איפה להתקדם, איפה לשנות, איפה לייצר, איפה לחדש, איפה להשקיע, איפה לעשות תפקיד את העולם טובים יותר. זה המקום שדרכו אני פוגש את אלוקיי. האם הצלחתי במשימות שלי או לא הצלחתי במשימות שלי? זו שאלה מעניינת על שאלה פחות מרכזית. קודם כל אני חי. כשאני מציע לעצמי משימות, מציע לעצמי יעדים, ובוודאי שהמפגש של גבר עם תורה ממילא הוא מפגש של עמל. כשגבר רוצה להתחבר לתורה, הוא צריך להילחם, הוא צריך להשקיע, הוא צריך למסור את הנפש, הוא צריך להמית את עצמו בעולה של תורה. זה מילים קשות. שיש כאלה שמזהים את המילים האלה בצורה קיצונית. מה אני עושה לכם? אתם אחרי זה תרגישו לא טוב עם עצמכם. יהיו לכם מקיפות בצפון, ואתם תקבלו את עצמכם בצורה בעייתית, ומי יודע, אבל זה לא אני עושה, זה אלוקים עשה, זה האמת, אתם גברים ברוך השם, וגברים באמת ירגישו לא טוב אם הם לא יעמדו קשה. זה נכון שהצבא צריך לעבוד קשה, זה רף שיכול לגרום לאנשים מתסכולים, אבל לא להציב את הרף הזה, זה גורם שכחה מוחלט של החיים, זה גורם לביקת רוח, זה יוצא את ה... איך הרב כותב פה בהמשך? אני לא רואה מה עבודים פה בהמשך, הוא כותב בה, כן, כל כאילו כולי החיים באים, כל כאילו כולי החיים, כולם. עכשיו הוא קצת מוריד את זה. הוא לא מחר. הם כל פנים רבים מהם, בסדר, יכול להיות שתמצא משהו לא. אבל כמעט כל כאילו כולי החיים, ממה הם באים? מזה שהאיש רוצה ללבוש, כגיד אישה. יש לו ילבש, לא ילבש זה גם בצורה הפרקטית, עד בלש חצאית, אבל הרבה יותר אל תיכנס לזה. האיש רוצה ללבוש בגדי אישה. מה זה ללבוש בגדי אישה? לא להיות גבר. לגדול מאליו כצמח השדה, לזרום, לשוחח, להיות טבעי, שינגן אותי, שידבר אליי. ילדי הפרחים, אתם יודעים, נחשבו להם ילדי הפרחים? האיפים, כן, תודה. ילדי הפרחים, עושים להיות פרחים, אתה יודע, אתה שם פרח בגינה, וגודל כזה משהו כל כך יפה, נכון? גדל, מה, אתה צובע אותו? היום אומרים שצובעים בפרחים. אבל בדרך, תאמר, רצו לגלות פרחים. אז שתלו אותם בגינה וגדלו. מה גדלו? היו כמה פרחים. בעיקר היו דרדרים וסרפדים ושיטות קוצניות מאוד. זה מה שאתה רוצה לגדול, אתה לא... אתה אמור להיות גבר. ואם אתה רק ככה תזרום עם הרוח, אז בנחל שלך יכול להיות שאתה זורם בנחל, יכול להיות שכל הביום של תל אביב זורם דרך נחל התענוגות שלך. אתה חייב להיאבק. אם אתה לא נאבק, אם אתה רוצה ללבוש, זה מאוד מושך, זה מאוד יפה, זה מאוד מדבר, אנחנו רוצים להיות שלמים כאלה. ואם אדם שוכח את זהותו, שוכח את זהותו. אנחנו צריכים לעצור כאן, כן, בצורה כזאת שהרב פותח, הרב מתבסס כמובן, המשנה שלנו, למה אישה? פתורה מלימוד תורה, פתורה מלימוד תורה זה לא בגלל שלא. פתורה מלימוד תורה היא לא רק פתורה, זה אולי בעיה מאוד. אנחנו נדייק פה אולי לסיום שהבעיה היא לא בבת שרוצה ללמוד תורה. אם בת רוצה ללמוד תורה זה בסדר גמור, זה מצוין. אם בת רוצה להתמיד ללמוד את השעה זה בא מביון לבריאות. אין בזה שום מילה נגד. יש פה שני דברים. המשנה מדברת על מי חייבת ללמוד תורה, נכון? היא לא חייבת. אם זה זורם לה, אם זה מתאים להם במצוין. אם זה מתאים, יכול להיות שנשמתה, אם זה לא ש... אם היא באה מתוך רצון, תנימי מצוין. אם זה לא בא מתוך רצון, אם זה בא מתוך חובה, או אם הוא מלמד את ביתו תפלות, מה זה מלמד את ביתו? אם היא רוצה, אם הלך דמה, היא רוצה ללמוד מצוין. אבל אם הוא מלמד אותה, זאת אומרת, הוא בנהלך חינוך כזאת שגורמת לבנות לחשוב שהן לא בסדר, הן לא לומדות תורה. או שגורמת...